אז ברוכים הבאים, ברוכים הבאות, ברוכות הבאות. מקשקש לייב בגמר קורונה, פרק סיום. יש לנו את זה, נהדר. אז מי איתנו היום? אז קודם כל יש לנו את הצוות של מקשקש המגזין, שעוד מעט תהיה אצלכם. היום יצא ניוזלטר, אז תרשמו. יש לנו את יעל אופיר, ישר מחיפה, ומתל אביב רון לוין. האורחים הבוגרים אצלנו, יש לנו את קים ומור, קימור, סליחה.
היי,
כן. קימור ובן מוחה. ובן השני, בן מולינה, משנקר.
אהלן.
אהלן בן, שומעים? כן, מעולה. אז בעצם הספיישל הזה יסיים את הסדרה שעשינו כל החודש. כל החודש היה סטוריז ופרסומים של פרויקטי גמר של בוגרים תקשורת חזותית ואנימציה. היה גם עיצוב גרפי, איזה פרויקט. ובעצם זה הספיישל החגיגי הזה, שהם ידברו על הפרויקטים שלהם, ולא סתם בחרנו את הפרויקטים האלה, כי מאוד התחברנו אליהם. אז נציג את בן. בן הוא בוגר טרי של בתקשורת חזותית בשנקר, והוא גם מוביל את חבורת לופ דה לופ. הסרט שלו, חצי סבא, הוא גם זכה עכשיו במקום שני בסרטי הסטודנטים תחרות אסיף. הוא יספר לכם על זה. והסרט של קים ובן...
דניאל.
סליחה, זה עוד מהפוך. הסרט של קים ודניאל עוד יזכה להרבה פרסים, ואותי הוא מאוד ריגש על סיפורה של שקית, אבל זה לא השם של הסרט, נכון?
נכון, קוראים לו פולי. פולי קוראים. כן, פלסטיק.
אז זאת הקדמה. רוצות להוסיף משהו? יש איזה משהו שלא אמרנו ואנחנו רוצים להוסיף?
נראה לי שהסרט של בן זכה בעוד איזה פרס היום, לא, בן?
כן, נכון, האמת היום, לפני יומיים התבשרתי שהוא זכה בפסטיבל בטורקיה, באיסטנבול, באיזשהו פסטיבל חודשי, ועכשיו הוא עולה לעוד פסטיבל שנתי, אז זה גם מאוד מרגש. תכף שאני אדבר על הסרט, אני גם אסביר את הקשר הספציפי לאיסטנבול, אז כן, מרגש במיוחד.
יפה, מזל טוב.
תודה.
טוב, אז מי רוצה להתחיל?
להתחיל?
מי בעד? יאללה, תתחיל, תזרום אחי.
יאללה, טוב. אז אני לא אציג את עצמי יותר מעבר מה שאמרת, אני בן, ויצאתי סרט.
לא, אני באמת שכן תציג, כי אנשים נכנסים ויוצאים, אז עדיף שתציג.
סבבה. אז אני כן אציג את עצמי. אני בן מולינה, בדיוק סיימתי שנקר, אני בוגר טרי, שזה דבר מוזר להגיד, ומאוד משמח. ויצאתי במסגרת הפרויקט גמר סרט בשם חצי סבא, שהוא סרט דוקו-אנימטיבי באורך 4 דקות, והוא אנימציה לכל דבר. זאת אומרת, למדתי תקשורת חזותית, אבל בסופו של דבר זה סרט אנימציה, ואני מתייחס אליו לסרט, ואני שולח אותו לפסטיבלים, וכל מה שקשור בזה. אז זהו, זה אני. אז בואו נראה רגע. אני אשתף שנייה את המסע. סבבה. סבבה, זה סרט נקרא חצי סבא. אני הולך להראות בעצם סך הכל 2 דקות, דקה ראשונה, את הדקה הראשונה של הסרט. אני עדיין פשוט לא יכול להציג אותו, במלואו, ואני אציג עוד דקה של סבא שלי מדבר, ואז פשוט אני אראה דימויים ונקשקש. זה קורה.
אתה מריח את הלימון, סבא?
זאת הדקה הראשונה של הסרט. ואני אראה עכשיו קטע שסבא שלי מדבר, ואתם תראו שגם חלק מהדיאלוג הזה הגיע לסרט בסופו של דבר. אני רק אגיד שזה פעם ראשונה שצילמתי אותו.
אוקיי,
אז הסרט שלי קוראים לו חצי סבא, והוא, כמו שאמרתי, הוא דוקו אנימטיבי, זאת אומרת, יש לו אלמנט דוקומנטרי. סבא שלי, סבא בנו בן 93, דמנטי, בשלבים מתקדמים של דמנציה, זאת אומרת שהוא לא יודע איזה יום היום, מה השעה, והוא לא כך מחובר לעולם. אני התחלתי להקליט אותו, פחות או יותר מנובמבר או דצמבר, התחלתי לשבת איתו ופשוט להקליט דברים שהוא אומר. בהתחלה בכלל לא תכנתי לעשות איזה פרויקט גמר, אבל תוך כדי שהקלטתי אותו, הבנתי שיש לי, שיש פה משהו, יש משהו בתוך מה שהוא אומר, וכשעמדתי מולו מצלמה בפעם הראשונה, הוא באמת אמר את העניין הזה עם הלימון, שזה מוטיב חוזר בסרט שלי, וזה דבר שהוא מאוד קשור לסבא שלי. זאת אומרת, כל מי שמכיר את סבא שלי, הריח של הלימון, זה, הוא עוטף אותו, וזה הדבר הראשון, זה הכיוון הראשון שזה שלח אותי אליו, ומתוך זה התחיל להתגלגל כל הסרט הזה, שהפריים הזה, שזה אחד ה... זה איזשהו סתם סטייל פריים כזה שיצרתי ממש בתחילת הדרך, אחרי שישבתי עם סבא, ניסיתי בעצם להיכנס לראש שלו, ניסיתי להבין על מה הוא חושב בימים האחרונים שלו בחיים, מה עובר לו בראש, מה מניע אותו להמשיך לקום בבוקר, ושאלתי אותו כל מיני שאלות קשות כאלה. אז פה יש איזשהו לוח שם שעשיתי, התהליך שלי, אני פשוט אקח אתכם בתוך התהליך, תעצור אותי שחר או בנות, מתי שאתם רוצים. רגע. סליחה. אז בעצם, יש לי לוח שם ענקי, והתחלתי לצפות בכל הקטעים שתיעדתי, הגעתי ל-10 שעות של הקלטה, בסופו של דבר, והוא אמר לי המון דברים שהם שטויות, ישבתי איתו שעה, שעתיים, שלוש, הוא אומר שטויות, ופתאום הוא אומר איזשהו משפט מאוד מעניין. אז יש פה כמה דוגמאות. יום ראשון באיסטנבול, הכל היה סגור, היינו עושים חגיגות עם הבחורות, היינו מנשקים אותן. זאת אומרת, אני שומע משפט כזה, ואני אומר, בוא'נה, זה פנינה, כאילו. אז פשוט עברתי באופן כמעט אובססיבי על כל מה שתיעדתי, וניסיתי לתפוס את הרגעים האלה. ופה גם יש את השם של הסרט, כשאתה מדבר עם סבא שלך, אתה נהיה חצי סבא. בעצם מתוך הדיאלוג שלו גם הגיע השם של הסרט. וגם הוא כתב, הכל מתחיל מהראש, אחר כך מהלב, גם משפט שמה זה אהבתי, והצטערתי שהוא לא נכנס. כשאני מדבר עם סבא על אלוהים, כואב לו הראש, הוא כועס עליי. זאת אומרת, כתבתי גם כל מיני נוטס כאלה, דברים שזה עוד לפני בכלל שידעתי שיש פה איזה סיפור. זאת אומרת, שהרכבתי את הנרטיב, אני בשלב רק שאני לוקח פרגמנטים ממה שסבא שלי אומר, ומנסה להוציא מזה משהו. וגם הוא אמר, אתה עושה עליי סרט במצב כזה, למה לא באת לפני 10 שנים? קיצר, יש לו פנינים, כאילו הבן אדם הזה הוא גאון. נגיד, הוא היה לו משפט, גדלתי, 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 וזהו. וזה אגב המשפט שהוביל אותי, אני לא הראיתי את כל הסרט, אבל בתוך הסרט סבא שלי עובר טרנספורמציה, מזקן לילד, לחייל, למבוגר, לזקן, וכאילו זה הגיע מהמשפט הזה. בהתחלה חשבתי שככה זה יהיה בסוף, שהוא אומר, גדלתי, 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 וזהו, וכל פעם הוא עושה דיג'יגדל קטן. אז כאילו כל מיני דברים מתוך הדיאלוג איתו, הובילו אותי לכל מיני דימויים. זה גם איזשהו דימוי מאוד ראשוני, אין פה שום דבר מהשפה הסופית של הסרט, אבל כן יש פה כבר את הנושא, את הדימויים, ואת הניסיון גם לחפש שפה, וגם לחפש כל מיני החלאות בין דימויים, משהו שמאוד מדמה את הראש שלו, כי הוא יכול לקפוץ מסיפור על הצבא לסיפור על החתונה, וכל הסרט שלי בנוי בצורה כזאת של מעברים מאוד אינטואיטיביים ואסוציאטיביים. אז פה ניסיתי איכשהו לבדוק, אולי הוא בצבא ופתאום החתונה נכנסת וזה יוצר איזה קונטרסט, חיפשתי כל מיני דברים כאלה, ובכלל תכננתי לעשות זה ברוטוסקופ. ראיתי איזו סדרה שנקראת Undone, שזה של היוצר של בוג'ק הורסמן, והיא סדרת אנימציה ברוטוסקופ, שעוסקת גם במישהי עם איזו הפרעה נפשית, סדרה מאוד מעניינת, by the way, אבל זה הדליק אותי לעשות רוטוסקופ, ירדתי מזה מאוד מהר ואני שמח על כך. עוד דימוי מאוד ראשוני, סבא חייל ואיזשהו דג, פה אמרתי אולי נסיף גם קאט-אוט, כי זה בעצם המקום שבאתי ממנו בתקשורת חזותית, אתה לא כל כך לומד אנימציה כמו שאנימטור לומד, זאת אומרת, זה לא בית ספר לקולנוע. ואיכשהו קאט-אוט הפך להיות איזושהי טכניקה שהתלבשה לי מאוד יפה עם כל מה שעשינו בתקשורת חזותית, ורוב התואר שלי בכלל עשיתי קאט-אוט. כאילו, האנימציה הקלאסית הגיעה ממש, ממש, ממש בסוף התואר, איפשהו באמצע שנה ג', בסוף גם הקאט-אוט הזה נפל ונשארתי רק עם אנימציה קלאסית. בשלב הזה כבר התחלתי לעצב דמויות. אמרתי, אוקיי, סבא שלי יהיה לו כמה גילאים, הוא יהיה צעיר, הוא יהיה מבוגר, וחיפשתי איך לצייר את זה, אז ציירתי קודם כל את כל הדמויות כמו שזה יצא לי מתוך היד, והדמויות האלה הן הרבה יותר חלשות מהדמויות שבסופו של דבר הגיעו לסרט. נגיד, תסתכלו עכשיו על החייל, אז אופ, זה בעצם הדמות הסופית של החייל, וזה הרבה הרבה בזכות בתיה קולטון, שהיו לי שני מנחים, בתיה קולטון וגיא חרלב, שהם מנחים מדהימים. בתיה קולטון, למי שלא מכיר, היא מאיירת ואומנית מאוד מצליחה בארץ, והיא פשוט מורה מדהימה, והיא לקחה את האיורים שעשיתי וממש ציירה לי עליהם, וזה היה מין back and forth, וכל זה קרה בזום עד שהגענו לעיצוב דמויות הסופי. וגיא חרלב, שאני אחר כך אני ארחיב עליו, אבל הוא אנימטור, והוא גם עזר לי מאוד במקומות אחרים. הרפרנסים שלי, בסופו של דבר אני צריך לצייר את המשפחה שלי, אני צריך לצייר את סבא שלי, אני צריך לצייר את סבתא שלי, אז הסתכלתי על רפרנסים הכי מדויקים, בעצם יש לי אלבום תמונות, שני אלבומי תמונות של סבתא שלי, זה כל מה שנשאר להם מפעם. כלומר, כל מה שהיה בתוך האלבומים, זה מה שהיה לי לעבוד איתו, אז הבחור פה זה סבא שלי, עם החצוצרה, הוא מאוד התגאה בזה שלקחו אותו מחיל רגלים, זיהו את הכישרון המוזיקלי שלו, ולקחו אותו ללהקה צבאית, להיות חצוצרן, וזה סיפור שכל פעם שהתיישבתי, בסופו של דבר הוא הגיע לסיפור הזה, לכן גם הסיפור הזה נכנס לסרט, אז זה ממש פה סבא שלי, וגם פה זה סבא שלי הקטן. תמונה מהחתונה של סבא וסבתא שלי, זה סבא שלי.
באמת העבודה מול בתיה, על פיתוח הדמויות וגיא, אז שיתפת גם חברים ואנשים מסביב, אנשים מהכיתה בכל התהליך
הזה? חד משמעית. זאת אומרת, מי ששמר איתי על קשר בסמסטר הזה, כנראה שעזר לי בדרך כלל זו או אחרת עם הסרט, אחרת לא היה לו מקום בחיים שלי. אני שתעבדתי חלוטין לטובת הפרויקט הזה, וכן, חברים שלי עזרו לי מאוד, יותר מעזרו, חבר מאוד טוב שלי בשם אור מלכה עשה את המוזיקה לסרט. אז היה לנו דיאלוג על העניין הזה של המוזיקה, עם מישהו שהוא חבר שאני מכיר אותו. עבדתי עם עוד אשת סאונד בשם קרמין ביטרמן, והיא עשתה את הסאונד. ויש לי חבר מאוד טוב בשם גיל רדק, שהוא מאייר שנה מתחתיי, מאייר מדהים, וגם יש לו גישה מדהימה לסטורי טלינג, והוא עזר לי מאוד להרכיב את הנרטיב. זאת אומרת, התהליך הזה הוא תהליך מאוד בודד. בסוף אתה יושב מול הפרימייר, יש לך מלא קיטי סאונד, כאילו שעות על גבי שעות, ואתה צריך בסופו של דבר לצאת לסרט של 3-4 דקות, כאילו זה היה התכנון. כן, אז הרבה אנשים, שיתפתי הרבה אנשים. אני גם באישיות שלי שתפן. אני מאוד אוהב כאילו את הדעות של אחרים, וזה מאוד עוזר לי, גם חברים מהלימודים, מהמשפחה, זה מאוד עוזר לי לפקס את עצמי, להבין איפה אני, איפה קלעתי, ואיפה אולי חשבתי שהרעיון, כאילו חשבתי, קצת נתתי עצמי יותר מדי קרדיט.
היה לך בעצם סמסטר אחד לעשות את זה, או שהתחלת קודם?
כן, בגדול היה לי סמסטר אחד, את הכל עשיתי בסמסטר אחד, ואת האנימציה עצמה, כאילו הציור של האנימציה התחיל איפשהו במאי, אולי אפילו כאילו אמצע מאי רק התחלתי עם אנימציה. זה היה מאוד 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 אינטנס, ברמה שבאמת זה היה הדבר היחידי שהיה לי בחיים. את ההקלטות התחלתי לעשות בערך בדצמבר כזה.
למה התחלת להקליט בדצמבר אם אמרת שלא רצית לעשות על זה את הפרויקט? מה?
שאלה מעניינת. אני בכלל התחלתי, זאת אומרת שאני באתי בין סמסטר א' לב', אנחנו הולכים לדקל ראש המחלקה, יושבים ומציגים לו את הרעיון שם לפרויקט גמר. אני יצאתי להם שלושה רעיונות, כאילו. הרעיון הראשון, קודם כל אני רציתי לעשות סרט על המוות. אגב, לא רק אני, הרבה אנשים גם בשכבה שלי, אני לא יודע מה עשו לנו בשנקר, אבל איכשהו המוות הפך להיות איזה נושא מאוד מרכזי. שזה דבר מעניין לך שעצמו, לא יודע, אני, כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה, אבל אני אצא לעשות סרט על המוות, וסרט אופטימי על המוות. כאילו זה היה הוואן ליינר שלי, והצעתי שלושה רעיונות. הסרט על סבא שלי, זה היה איזשהו רעיון האחרון, זה מהרעיונות האלה שאתה שם כדי שלא יבחרו בהם, אז זה היה כזה. וגם אחרי שיצאתי משם, לא חשבתי שאני אעשה את הסרט הזה, ואז באתי לסבא שלי עוד פעם ואמרתי, טוב, הוא אמר לי איזה משהו שוגע, ואמרתי, טוב, זה כאילו, יאללה, בוא ניכנס לזה. אבל ממש לא נכנסתי לזה בביטחון. כאילו, לא ידעתי שיש לי סיפור. נורא פחדתי שלא יהיה לי נרטיב, שהוא סתם יגיד שטויות, וכאילו, שאני לא אצליח להרכיב את זה.
קיצר, זה אני... מה זה שליחה?
כן, ידעתי שאני עושה סרט אנימציה, זה בטוח. ידעתי שאני עושה סרט, וחיפשתי נושא, כאילו הנושא שלי היה סרט שקשור איכשהו בחקר המוות, לחקור את המוות מאיזושהי זווית. היה לי כל מיני רעיונות, היה לי רעיון על איזה מישהו שנולד עם בן אדם שכל הזמן מכוון לו אקדח לראש. כאילו מין, לקחתי את זה לכל מיני כיוונים, ובסוף באמת כי המילים של סבא שלי היו כל כך חזקות, הלכתי עם הרעיון הזה.
נאמן.
אז הראיתי קצת את התמונות כ-visual reference לדמויות וכן הלאה, אבל בסופו של דבר היה לי עולם שלם להציג בתוך הסרט של טורקיה, וזה מקומות שלא הייתי בהם. בהתחלה אספתי המון footage ארכיוני של המקומות האלה, בשלב מסוים הבנתי שזה לא רלוונטי בכלל, ואני צריך להתרחק מהחומר הארכיוני כמה שיותר, ואז הגעתי למיניאטורות העות'מאניות, שזה, התמונה הזאת היא ממש נמצאת לי על הקיר בחדר, ואותה הפכתי בסוף בסוף גם לפוסטר, אבל זה היה בעצם הרעיון הראשוני, שכל העולם של סבא שלי יהיה מושפע מהמיניאטורות האלה, שזו אומנות שאני מאוד אוהב אותה, והתמונות האלה היו אצל ההורים שלי מאז שאני ילד. ויש בהם משהו נאיבי ומאוד שמאוד משך אותי, ואני רואה שהוא גם השפיע על סגנון הציור שלי, כי הן תמיד פרונטליות כאלה, אין איזה זוויות מיוחדות. ככל שאתה מצייר יותר רחוק, זה אומר, כאילו, פרספקטיבה שהיא לא אמיתית. ככל שאתה יותר למעלה, אתה יותר רחוק. פרספקטיבה מישורית, זה נקרא. כל הדברים האלה נורא עניינו אותי, בעיקר הדמויות המשוכפלות, שזה גם, זה קרה אותי מצחוק כל השנים האלה, והדמויות האלה גם הגיעו לסרט שלי, בסוף קראתי להם האומפה לומפה, כאילו מין דמויות כאלה שאמורות להשלים את החסר. כי בסופו של דבר, סבא שלי נתן לי פיסות מידע, ואני הייתי צריך לרקום סביב זה משהו. הנה עוד דוגמאות, נגיד לגליפולי.
איזה יופי.
הפאטרנים האלה של הדשא, והפרספקטיבה הדפוקה הזאת, זה גם שיחק לטובתי, כי אני על הפנים בפרספקטיבה. אז כאילו הלכתי עם זה עד הסוף, אמרתי וואלה, טוב, כאילו לא מעניין אותי פרספקטיבה, אני עושה מה שבא לי. כאילו וואלה הם עשו את זה, זה יפה מאוד, אז למה לא? זאת עוד דוגמה לרקדנים בחתונה, ממש הליצן הזה פה וכל הדמויות האלה, ממש העתקתי אותם כאילו בצורה הכי שפלה שיכולה להיות, זה העתקה המוחלטת, פשוט ביססתי כל דמות וכל חפץ וכל דבר שנמצא בסרט, חיפשתי איזשהו עוגן ויזואלי שיעזור לי לצייר אותו תוך כדי, זה עזר לי מאוד כאילו, כי לא היה לי זמן גם לחרטות, עשיתי המון אנימציה, אז אין יותר מאין חרטות כאילו, אתה עושה את מה שאתה עושה, מקווה שזה יצא טוב, וזורם עם זה. אז העניין הזה של העוגן הוויזואלי מאוד עזר לי. וזאת דוגמה, זה גם מה שהעליתי לפני כן לאינסטגרם ולפייסבוק. זהו, זה באמת הדבר האחרון.
רגע, בקטע הזה הוא באמת ניסה לנגן? אני מנסה להבין מה קרה
שם. אז אני אסביר. אני פשוט משאיר דימוי הזה סתם שיהיה מה לראות. כן, אז חלק מהתהליך הבאתי לו כל מיני טריגרים, הבאתי לו סרטונים ותמונות של המשפחה, ובגלל שהוא היה חצוצרן, אמרתי יאללה, בוא נביא לו חצוצרה, בוא נראה מה קורה, כאילו, מה הוא יעשה איתה. והבאתי לו חצוצרה, והוא לא הצליח לנגן. הוא ניסה, הוא עשה את כל התנועות, והוא הכין את השפתיים והכל, הוא הסביר לי שצריך, היה לו מאוד חשוב, הוא הדגיש את זה כל הזמן, שצריך לאכול סוכרת מנטה לפני שמחצרצים, והוא התאמץ, והוא לא הצליח, ואז הוא אמר, עזוב, לא, ונתן לי את זה, ואז הוא עוד פעם ניסה, והוא לא הצליח. והרעיון הזה נתן לי את הרעיון הוויזואלי של פתאום, כשהוא מנגן, הוא הופך לזקן. כי רציתי כל הזמן לשחק עם העניין הזה של הזמן, כי כאילו יש את הזמן האמיתי, ויש את הזמן של הסיפור. אז ניסיתי לקפוץ ביניהם. אז מתוך העניין הזה שהוא לא הצליח לנגן, אמרתי, טוב, אז הדמות שלו לא מצליחה לנגן, והוא הופך לזקן. ההקלטה של החצוצרה שאתם שומעים, זה חצוצרן ספרדי שהבאנו מפייבר. כן. והוא עשה עבודה מדהימה, באמת, וואי, הוא היה מדהים. זה הרעיון של הסאונדמנית, של קרמין.
מגינים.
פוטג' של סבא שלי, רוקד ולס. כשאתה חופר בארכיונים המשפחתיים, אתה פתאום מוצא כל מיני אוצרות כאלה. מה שרציתי להגיד, בהקשר של האנימטיק שהראיתי, הראיתי את האנימטיק בעצם מול האנימציה הסופית, האנימטיק בסרט הזה היה מאוד דינמי. זאת אומרת, בניתי שלד מאוד כללי, שאחר כך היה לי אפשרות לשחק איתו באנימציה כמה שיותר. השתדלתי, אתה מצד אחד רוצה לסגור תזמונים, אולי אני אסביר קצת על התהליך הזה, כי לא בטוח שזה מובן מאליו מה שאני אומר. אז בעצם זה האנימטיק, וכמו שאמרתי, בניתי אותו בצורה מאוד פלואידית. אנימטיק זה אומר שיש לי סטורי בורד, יש לי דימויים שסגרתי אותם, אבל צריך לשים אותם על ציר זמן. הרי אני מצייר את האנימציה קלאסית, פריים בי פריים, אני מצייר כל פריים. אני לא רוצה לצייר אפילו פריים אחד מיותר. לכן אני רוצה שיהיה לי שלד שיושב כבר על ציר זמן, והוא עוד לא אנימציה, הוא משהו שהוא כמעט אנימציה, זה האנימטיק. ומצד אחד יש לך את האנשי סאונד, שהם צריכים לעשות סאונד על גבי האנימטיק, הם צריכים לדעת מתי היד פוגעת בשולחן. אז כל הזמן זה היה מאבק בין לנסות לסגור את האנימטיק כמה שיותר, כדי שיהיה, כדי שאנשי הסאונד, גם המוזיקאי וגם, כאילו אור המוזיקאי וקרמין, אשת הסאונד, יוכלו לעבוד, וגם שלי תישאר הפלואידיות הזאת לשחק עם זה, כי לא הייתי סגור על... סגרתי את האנימטיק ביוני, הגשתי את הסרט באוגוסט. כאילו זה... זה היה מופרע. היה ממש מופרע. מופע מופרעת. אימאלה. וזהו, זה הסרט.
טוב, אז... ירון, יש לך איזו שאלה בתור מישהי מהמסעוד?
יש לי שאלות. תתחיל עכשיו?
אני אשמח.
לא, שאלה אחת נראה לי כן, למה לא?
אחת, שלא נייבש יותר מדי את קים ודניאל.
כן, נכון.
אז נראה לי שאני אתחיל מלמה, למה בחרת להשתמש באנימציה? ועוד כאילו, אם אתה אומר שבעיקר עבדת בקאט-אוט, פתאום עברת לקלאסי בפרויקט גמר, מה, למה?
אז קודם כל, אני פלרטט עם אנימציה כבר הרבה זמן ועם הרבה טכניקות. זאת אומרת, אף פעם הטכניקה לא הייתה כאילו, אף פעם לא עשיתי קאט-אוט כאילו... ואמרתי, זהו, תמיד חיפשתי עוד דרכים. אני הייתי עושה אנימציות בפאורפוינט שהייתי אלה, שפשוט כל הפריימים מתנגנים, כאילו אחד אחרי השני. אז אני חושב שאנימציה יש מיליון דרכים לעשות, ומי שמחפש זה, מחפש את זה. האנימציה הקלאסית מבחינתי זה היה חור בהשכלה, שנורא רציתי להשלים אותו, ולמזלי הייתה לי הזדמנות בחילופי סטודנטים בשוויץ, עשיתי במחלקה של אנימציה. עם שנה א' שלהם, למדתי את הבייסיקס של אנימציה קלאסית. עכשיו, סדרות שאני רואה עכשיו, כאילו, הדברים שמעניינים אותי זה סדרות כמו בוג'ק הורסמן, שמה שאני אוהב בבוג'ק הורסמן, סדרה בנטפליקס, למי שלא מכיר, סדרה מעולה לדעתי, הנרטיב שם הוא משחק, זאת אומרת, הנרטיב והאנימציה הם אחד, אי אפשר להפריד את הטכניקה ואת איך שהם עושים את הדברים מהנרטיב עצמו. אז אני נורא אוהב את זה שמצליחים להעביר תחושות ורגשות, דברים כמו... דיכאון, או... אני לא רוצה לתת ספוילרים על בוג'ק, אבל כל מיני תחושות מאוד עמוקות, שכדי להסביר לך עכשיו איך אני מרגיש, אני אצטרך אנציקלופדיה, כאילו. זה נורא קשה. ופתאום האנימציה פה היא מאפשרת מאוד, כי איך שאני שומע את סבא שלי מדבר, ואני שומע אותו קופץ, מי שהוא ילד, לשהוא מבוגר, לשהוא זקן, אני רואה בראש לי אותו, כאילו רואה את עצמו כאבטר כזה שקטן וגדל, ורק אנימציה יכולה לאפשר לנו לעשות את הדבר הזה.
באיזה תוכנה עבדת? מעניין. בפרימייר אמרת?
תראה, פרימייר עבדתי על הפוטאג' ועל הסאונד של סבא שלי, זאת אומרת, כדי לה... עשיתי עריכה, עשיתי עבודת עריכה בפרימייר. את האנימציה עשיתי בטיווי פיינט, אנימציה קלאסית, כאילו הכי מפגר שיש, כאילו שום מברשות מיוחדות, שום דבר. ובסוף קימפזתי את הכל באפטר. יש מקורות מסוימים שיש לך נגיד סייקל של אופניים, אבל אני מזיז אותו בפוזישן. אבל רוב הסרט, גם השתדלתי מאוד שהרוב יהיה קלאסי, כאילו ברמת ההגזמה.
טוב, קים ודניאל רוצים רגע להציג את עצמכם, לספר על הסרט?
טוב, אני קים מור, אני בוגרת ריאה בבקטוריאל בתקשורת חזותית, מאיירת בעיקר, ועשיתי את העבודה עם דניאל שיציג את עצמו גם.
דניאל, גם בוגר טרי, אנחנו גם בני זוג בחיים האישיים, וזה כזה היה נראה לנו מאוד הגיוני שכבר אנחנו נשלב כוחות וננסה כזה להתמודד עם זה. זהו, את רוצה להראות את המצגת, לשתף?
כן, טוב, אני אשתף.
אתם זוג לפני בצלל או הכרתם בבצלל?
בבצלל.
כן, הכרנו בקורס לגיימינג, האמת.
כן. ניצחתי אותה ואז היא ממש התאהבה בי. במשחקים שם.
לא מצליח. טוב, אתם רואים את המסך שלי?
כן, תפעילי אותו.
השם של הסרט שלנו זה פולי, פלסטיק פרי. בגדול אנחנו... כן, בזמן גם לדבר ביחד.
כן?
כן.
רצינו כזה, רצינו, ידענו שמההתחלה כזאת, שהתחלנו לדבר על לעבוד ביחד, שאנחנו רוצים לעשות משהו שקשור לאיכות הסביבה. עוד לא היינו סגורים זה אנימציה או איזה... כאילו, ידענו שיהיה משולב בזה אנימציות, לא ידענו שזה יהיה סרט אנימציה. ואז שהגענו לפגישה הראשונה, את רוצה גם לדבר? כאילו...
כן. אתה רוצה שאני אמשיך?
כן, 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 תמשיכי.
אנחנו רצינו לעשות באמת משהו על איכות הסביבה, זה נושא שבאמת חשוב לשנינו. לגעת בו אמרנו, אנחנו רוצים שהפרויקט גמר שלנו יהיה לו משמעות, יהיה לו איזה סיי. ובהתחלה פשוט התייחסנו לנושא הזה בתור, בואו ניקח את שקית הפלסטיק כתוצב של כל הנושא הזה ונעשה איתה משהו. אמרנו, אולי נעשה איזה אינסטליישן או משהו בסגנון, אבל היה רעיון כללי, ובסופו של דבר ככה... הגענו לרעיון של סרט אנימציה, זה באמת היה או זה, והבדיחה היא שזה היה או זה או כשפים מרוקאים. המנחה שלנו, אריק לרנר, תמיד צוחק על זה שלא הלכנו על כשפים מרוקאים בסופו של דבר, והלכנו על זה. וזהו, וכתבנו תוכן, כתבנו את הטקסט.
אבל יש לכם קשר לעולם הזה ולסקיות ומחזור?
כן, זה משהו שממש משפיע לנו על החיים, אנחנו כאילו די חיים את זה. כאילו, אני מרגיש לי כאילו הרבה אנשים, וידענו שזה משהו שהוא מאוד כאילו חשוב לדבר עליו, וככל שנכנסנו אליו יותר, אמרנו תמיד טוב כאילו להוסיף עוד איזה, לנסות להביא עוד גישה לדבר הזה, כאילו לעולם הזה, של איכות הסביבה. וידענו שמשהו שבא לנו להתמקד במשהו ספציפי, שקיות פלסטיק, היה נראה לנו כאילו הדבר שהכי כאילו אנחנו רואים שהוא בעייתי. ורצינו לראות איך אנחנו מתחברים לזה. כאילו, אז כמובן שקודם כל קיבלנו את אריק לרנר, כי ידענו שזה יהיה מה שקשור למושן, וישר היה ברור שקים מאיירת, ואני מתעסק בווידאו, אז כאילו, בואו ננסה לשלב את זה, וזה, החיבור הוא בדיוק אנימציה. אז התחלנו ממש ללמוד אנימציה מאפס, כאילו, אחד עם השני.
כן, דניאל לגמרי עשה... טוב, דניאל, בתור סטודנטים לתקשורת חזותית, הנגיעה היחידה שלנו באנימציה באמת זה קורסים בגיפים, ודניאל בדיוק עשה אנימציה למשחקים עם אריק לרנר, וזה באמת נתן לנו סוג, כאילו, זה שהוא לקח את הקורס הזה, זה גם גושפנקה להמשיך הלאה עם הנושא הזה של אנימציה, ועם ההדרכה שלו בשני המישורים. אז דניאל ממש למד אנימציה מאפס, ואני רוצה לי להגיד בצורה ממש טובה. ואני הייתי אחראית על האיור, ופה מה שיש לנו במסך בעצם זה סקיצות ראשונות של סצנות שידענו שאנחנו רוצים שיהיו, ומצד ימין יש לנו את הסטורי בורד הכמעט סופי.
את רוצה לספר איך הגענו לרעיון של הסרט כאילו, איך זה, מאיפה זה הגיע?
לספר?
כזה רצינו כזה לעשות סרט, ידענו שכאילו... התחלנו לחשוב מה האנשים היום, כאילו שלא כזה מודעים לאיכות הסביבה, ואולי לא עוקבים אחרי דפים של איכות הסביבה, או שזה לא קיים בסביבה שלהם, איך הם בעצם כאילו, איך אפשר להגיע אליהם, והם בעצם נראה לי די חווים את הטבע בעולם היום, זה דרך סרטי טבע. ואז התחבר לנו הרעיון שכאילו לקחת את האובייקט הזה ולחבר ביניהם, כאילו דרך הצינור שהם רגילים, שזה סרט טבע. אז... אז שהתחלנו כאילו לחשוב על אנימציות, גם היה בהתחלה מחשבה אולי לעשות את זה בכלל צילום אמיתי, ואז הבנו שהיכולות והמקום שנוכל להגיע לרמה יותר גבוהה זה יהיה באנימציה. אז התחלנו לשרבט כזה כל מיני קטעים כזה, בהתחלה ציורים כזה, רעיונות בסיסיים, של לנסות להבין איך זה ייראה, ואז ממש ניגשנו לראות סרטי טבע, ולנסות להעתיק את המשפטים שלהם משם, ופשוט לשכתב את זה על הסיפור שלנו, שזה בעצם סיפור על שקית פלסטיק. תמשיכי.
יש כל מיני... טוב, יש כל מיני טרופס בסרטי טבע באמת, שכאילו כמו צבים בים, ושאתה עוקב אחריך, היה כל מיני טרופס קטנים כאלה שחשבנו לקחת, ופשוט עשינו באמת את הרעיונות המרכזיים שאנחנו רוצים, כל מיני סצנות שיכולים, ואז השלמנו את החורים בכל מיני סצנות אחרות. ופה אפשר לראות, רצינו בהתחלה לעשות משהו שיותר בסגנון מיאזאקי, בתור חנונים של כאילו עיצוב, אנחנו אוהבים את מיאזאקי כמו כולם, אז רצינו לעשות משהו יותר מיאזאקי או דיסני כזה של פעם, משהו כזה שירשים ביכולות, ועשינו ממש ניסיונות אפילו אנימציה ראשונים, ובאמת אחרי שיחות עם אריק הוא הוריד אותנו מזה.
תראי לנו גם את ה... תראי גם את האנימציה עצמה שעשינו.
כן, יש לנו גם דוגמה לאנימציה שעשינו.
כן, רצינו לבדוק כאילו איך זה ייראה בקטע של האנימציות.
וואו.
כן, זה אחת מהן.
זה
היה קשה.
כן, זה היה מאוד קשה לוותר על זה. והתאהבנו בזה קצת בהתחלה, זה היה נורא קשה לשחרר את הסגנון הזה.
אבל הרגשנו שהסגנון לא מוסיף לנו כאילו לתוכן מבחינת, הוא לא אומר עוד משהו שהוא מעניין כאילו על העבודה שאנחנו רוצים לייצר. אז התחלנו לחשוב על כיוונים אחרים.
זהו, דיברנו עם אריק הרבה התחבטויות. רוב הזמן שהפרויקט שלנו הלך עליו בהתחלה זה לנסות להבין סגנון, אנחנו כל הזמן דילגנו כל הזמן. אבל אני חזור לזה, זה יפה וזה, ובסופו של דבר, זה סקיצות מאוד ראשוניות לסגנון שבסופו של דבר הלכנו עליו, ויש פה כאילו סגנון די גיאומטרי כזה מצד אחד, אבל הוא משלב קצת תחושה טבעית כמו של גזירות נייר כזה או איזה מברשת, משהו שמשלב בין שני העולמות האלה.
כן, בדרך כלל גם סגנון דיגיטלי, אז ניגשים אליו באנימציה דיגיטלית, כי זה הכי הגיוני, ואמרנו בוא ננסה לשלב את הסגנון היותר, לנסות לקחת את זה באמת לאנימציה קלאסית, ואז לייצר את החיבור הזה, שלא יודע אם הוא מתחבר או לא, אבל כאילו זה גם בין הפלסטיק לטבע, כאילו, בחשיבה.
כן. לגמרי, משהו דניאל. זה, הוא מסביר טוב. אז זה היה התחלה של ניסיונות חיפוש שלנו, ופה יש דוגמה ממש לסקיצות הראשונות שעשינו, שעשיתי במחברת, שבסופו של דבר יש פה, רציתי לראות אותם בהשוואה לאנימציות שקרו בסוף, מאיפה זה התחיל ולאן זה הגיע, אז... יש לנו פה גם סצנה, בצד ימין למטה, אנחנו גם, זה רעיון של אריק לרנר, אנחנו ריפרנו לאמריקן ביוטי, יש לנו קטע כזה עם עסקית שמסתכלים בטלוויזיה, הרבה מפסקים על זה, רציתי להגיד. זהו, זה באמת סקיצות ראשוניות, ופה בהמשך יש לי...
סקיצות אתם יכולים לעשות עוד סרט,
כאילו.
כן, לגמרי. אנחנו מפוצצים בסקיצות, חבל שלא הראינו את זה בהגשה באמת. אז זה... אחת האנימציות שנבוא מהסקיצות, איך שהיא נראתה בסופו של דבר. נראה לי זה גרסה מספיק.
כן, נכנסנו למקומות שקצת חרגנו מהסרטי טבע הטיפוסיים. גם כי חשבנו על זה שהיום כבר הם יכולים לצלם כמעט בכל דרך אפשרית, וגם רצינו לנצל את האנימציה כזה.
בינתיים אני אשאל שאלה לא קשורה, חצי קשורה. זה כאילו נהוג לאנשים שלא התעסקו באנימציה בשנים הקודמות לעשות פרויקט גמר באנימציה?
יש אנשים שעושים את זה, כן, אבל זה לא... נראה לי זה פחות נהוג אצלנו במחלקה.
לא, יש כל מיני סוגים של גישות.
כן, זה יותר אנימציה וקטורית בדרך כלל, אם אני לא טועה, יותר אפטר.
כאילו, והמרצים והמנחים סבבה עם זה, כאילו, שאתם באים ואומרים, אנחנו רוצים לעשות אנימציה, והם זורמים איתכם.
בעיקרון זה כזה, גם מהמקום שיש לנו הרבה קורסים במחלקה שאיכשהו נוגעים באנימציה. גם היה ברור לנו שאנחנו לא הולכים לסיים את הפרויקט גמר, לא היה רק אנימציה, גם היה פוסטרים, ועשינו משחק לפלאפון כזה, שהוא כמו פלאפי ברד, רק עם הסקיטקי שהיא בורחת, וכאילו, ידענו שזה כזה מערך של, באמת, בקטע של תקשורת חזותית, זה כזה להעלאת המודעות. זה פחות סרט אנימציה עם עלילה שהיא ממש מספרת כאילו, כאילו, כן, יש פה עלילתיות, אני מנסה להסביר את זה. כאילו, אבל כן, זה כזה יותר קמפייני מאשר סרט אנימציה. הוא מאוד קצר גם, אז זה לא באמת סרט קצר. יחסית.
למה זה לא מחשיב את זה לסרט קצר? כאילו, דווקא נראה לי, זה מתנדר כאילו גם לדור ולאנשים שאין להם כוח. אז מבחינתי, כאילו, הזמן שעשיתם את הסרט, זה כאילו, גם שמתם את זה ב-IGTV, אז כאילו זה אורך שאני יכול, שאפשר לראות, ואנשים יצפו בו.
כן.
אולי בעתיד הזמנים יהיו קצרים יותר, ככה.
כן, היום זה הדור של היום אני אומרת זה כמו סקנה, אבל באמת כל הטיק טוק והדברים האלה זה באמת סרטונים יותר קצרים, בגלל אולי הטווח של הריכוז שלנו להתקצר, אז אולי מהבחינה הזאת זה באמת יצא לנו טוב, למרות שרציתי.
גם די עבדתי לפני זה בלצלם ולוגרים ליוטיוב וכאלה, הייתי בכל מיני וילות וכאלה, אז הרעיון הזה של לקטוע ולהעביר תוכן כמה שיותר מהר, אבל שעדיין שיראה טוב, זה כאילו... היה משהו שכן לקחתי לסרטון הזה, כי ידעתי שהמקום שלו הוא ברשת, בגלל זה אולי לא קראתי לזה סרט ויותר קמפיין, כי המקום של הסרטון הזה הוא ביוטיוב באמת, או במקומות כאלה, ופחות על המסך הגדול. כאילו זה משהו מאוד קצר, קולע, נותן לך מחשבה, וכאילו מטמיע לאנשים שדווקא אולי לא היו מגיעים לזה בצורה אחרת.
בדומה למה שבן סיפר, באמת גם חבר של דניאל עזר לנו עם הסאונד. עשה אותו מאפס. אם אתה רוצה לדבר עליו קצת, שאני אשים את הסרט.
כן, גם, כאילו, גם אנחנו השתמשנו בהרבה אנשים בקטע הזה של גם הסאונד, גם הקריין שלנו מפייבר, כאילו חיפשנו מישהו שכזה, יש לו קול של קריון של סרטי טבע. ויש לי חבר שהוא פשוט מוזיקאי מדהים, והוא גדל על ממש מוזיקה קלאסית בבית, וזה האהבה שלו והפשן שלו, וזה ממש התאים לי לסגנון. אז ממש עבדנו ביחד מאפס לאיך אנחנו בונים סאונד שגם משלב בתוכו את הסאונד של סקיות ודברים כאלה, וגם הוא קלאסי ומתאים לסרט טבע. אז גם היצירת סאונד מגיע לו הרבה כבוד על זה.
מה השם שלו?
ברק שורובסקי, וואו. אני חושבת שאמרתי את זה.
גם המדובב שלנו, גם בחור מפייבר, גם מוכשר סקוט, טוניקס נראה לי קוראים לנו, זה חיפוי שדייביד עצם בו. זה...
מעולה. נעמה, ממש.
מבריק, וואו,
מי
מולה. מולה, מולה.
יש לנו,
גם
האמת...
הסאונד,
הסאונד מדויק. כן, סאונד מדהים.
מה זה, הבאתם חקיין של אתנברו? של דיוויד אתנברו?
כן, אמרנו, תוריד קצת מהאתנברו.
גדול.
עכשיו שהקטע של ה... יש לי קטע שהוא נכנס לים, כאילו לאוקיינוס, ואז כזה הוא מסתובב בין הבקבוקים, ובאמת זה אחד הקטעים היותר חזקים לטעמי, גם בסוף כאילו עם האי הזה, אבל שבאמת, שאולי מישהו זה יזיז לו איזה פעמון בראש, שכאילו מישהו שלא ממחזר, לא ממחזר שקיות ולא בקבוקים. אני חושב שבגלל זה נורא אהבתי שהכנסתם את זה לפרויקט מר, וכאילו זה המקום באמת כאילו להשפיע על הסביבה שלכם. לגמרי הייתי שולח לכל מיני, כל ה... איגודים וכל מיני, אתם יודעים, עמודים בפייסבוק של כאלה, אני מקווה ששלחתם.
ברור.
שלחנו חלקית, האמת לתחרויות עוד לא שלחנו, אנחנו כל כך...
תראה, אתם חייבים לפסטיבלים, יש מלא פסטיבלים בנושא הזה, כאילו. יש פסטיבלים שיש להם קטגוריות ספציפיות של environmental, והרבה פעמים חינמיות, כאילו, למרות שהפסטיבל עולה כסף.
מדהים.
באמת, אני רוצה לדבר איתך, אחר כך תגידי, אני לא...
דבר.
איך לכם, איך להראות לנו גם את יתר הפריטים, את המשחק פלאפון או...
כן, אני אראה עכשיו. הנה, סגרתי את השאלה. יש לנו המשחק, המשחק שלנו, עומד דניאל, הוא זה שהתעקש לעשות משחק דניאל ואריק. זה באמת, הפרויקט שלנו יותר... להעלאת מודעות סביבתית, זה היה משהו שכאילו היה יותר חשוב שהוא יהיה חלק מפרויקט מאשר רק סרט אנימציה, אז באמת בסופו של דבר עשינו את זה.
רגע, רון, יש לך איזו שאלה?
כן, לא יודעת. אין לי ממש שאלה, אני ממש... אני חושבת שכשאומרים כזה איכות הסביבה, זה יכול להישמע מאוד תרחני. זה יכול להישמע כזה... עשיתם את זה כל כך מקסים, זה כל כך משעשע, ואיזה גישה כאילו רעננה ומגניבה.
תודה רבה.
אין לי שאלות, זה פשוט ממש כזה סוכריה קטנה ומצוינת, איזה כיף.
איזה כיף.
אותי מעניין איך עבדתם ביחד, סליחה יעל.
לא, רק רציתי להגיד שלפני כמה ימים ראיתי כאילו שקית מתופפת ברחוב, וחשבתי איזה מצחיק זה יהיה אם מישהו יעשה תוכנית טבע על שקיות. אז
ככה זה בא לנו גם. איזה כיף שאנחנו חשבנו לעשות את זה, כאילו. אבל זה עבר לי כמה פעמים הדברים האלה.
מישהו היה צריך לעשות את זה, ואתם הייתם האנשים.
כן.
רגע, אבל מה הייתה חלוקת התפקידים ביניכם? זאת אומרת, מי עושה מה? מי, השניכם אנימטורים?
לא, אני ארתי, דניאל אנד פיש, ודניאל גם העורך של הסרטון. וזו הייתה החלוקה. אני ארתי רקעים וחלק מהדמויות, יש כמה דמויות אפילו שדניאל יאר. אנד פיש, את הכל. למד אנימציה
באמת. ביקרת את הסרטון.
השקית, באמת, אני חושבת שאתה בצורה מדהימה בעיניים, היא נורא מרוצה לזה. הלכה לנו דיבור על אותו תסקו בשקית, והוא באמת כאילו הבין את התנועות שלה בצורה אנימטיבית, כאילו זה היה...
כן, כי שקית לא זזה ככה במציאות, אז היה לנו מלא... ממש הלכנו לים והסתובבתי שם עם שקית מחוברת לחוט, בפחד שלא תברח לי שם ולא יהיה זה, וממש ניסינו לצלם אותה, ואחרי זה זה פשוט לא עבד, כאילו, יש דברים שלא עובדים באנימציה, כמו ש... אתה צריך רק להבין, וכאילו... ולתרגם אותם לאנימציה.
כמה זמן זה לקח לכם לעשות הסרט?
וואו, איזה...
כל הבידוד. סמסטר ב', כן.
כן, זה היה סמסטר אחד כזה, והסמסטר די התארך גם בגלל כל המצב שהיה.
כן.
אז זה אפשר לנו כזה לתת עוד זמן ולקחת עוד סקיצות, אבל באמת זה עבודה תחת לחץ מטורף. אין לך הרבה, כמו שבן אמר, אין לך הרבה מקום ל... להחליט וכאילו לטעות לעצמך איך אתה עושה את זה. צריכים להתמקד כמה שיותר מהר, כי אנימציה זה פשוט מלא עבודה, מלא, בעיקר קלאסי. לא ציפיתי לזה, ואז אתה כבר בתוך זה, ואתה פשוט... ובשלב מסוים אתה פשוט כאילו כבר... בגלל שעשינו את ההכנות, הבסיס של זה נכון, אז כבר רצנו כאילו, ועבדנו על זה, והנפשנו כאילו לסיים את זה.
אתם מרגישים שזו הבחירה הנכונה לעשות את זה ביחד?
כן. כן, התגברנו על הרבה מכשולים ביחד כזוג, וגם כאפילו צוות שעובדים ביחד. זה שנינו מאוד דעתיים, אז להוריד מעצמך.
זה היה מאתגר.
כן, זה היה מאתגר, אבל צלחנו את זה, וזה חיזק אותנו, ואנחנו מבסוטים. וכן, לא יכולנו להוציא משהו כזה לבד.
להמשיך לעבוד בצוות בעתיד?
כן, כאילו, בסירוגין, אם אנחנו נמצא איזה רעיון טוב ונרצה להפיק אותו ביחד, אני חושבת שכן. מה זה, אתם דני לסכים אותי, אבל
כן. ברור, מה, מדהים.
מאוד נדיר.
הלוואי. כן, זה כאילו... זה היה קשה, אבל כבר יצא לנו כזה, לפני זה נפגשנו מזה, כאילו, הקשר התחיל מזה שהתחלנו לעבוד יחד, על פרויקט משותף כאילו בכיתה. אז זה כזה... אז די כזה היה ברור שיאללה, בוא נעבור את זה ביחד, יהיה לנו יותר קל גם עם המצב שהיה.
איזה רעיון מגניב, בוא נאדיר.
תודה.
אני חושב שזה ממש כאילו, יש משהו בפגמר ש... לא יודע, כשאני הסתכלתי על פגמרים כאילו, אתה חושב שזה כאילו הבן אדם מביא את ה-A-game שלו, שהוא תכנן את זה כל התואר ועכשיו הוא מביא את זה, ובפועל אתה פשוט מנסה להתחמק כאילו מכל ה... אתה כמו איזה כזה, שזז ממקום למקום ונסה לברוח, ופשוט להצליח לעבור את זה. אז יש קורונה ויש זה, וכאילו הרעיון שלכם לעשות את זה ביחד, כאילו כדי להתמודד עם הפגמר, זה גאוני, ובסוף זה גם הוציא לכם באמת פרויקט יותר טוב, כמו שאתה אומר. זה מדהים.
תודה.
כן, אז אתה יודע, אחד משבר השני מחזק, זה כזה, יש בזה, זה משהו באמת
שעה. וואי, אני ממש מעריך את זה שעשית את הפרויקט שלך לבד, זה...
כן.
אני מה זה, כאילו, כל הזמן שדיברת, וואי, אמרתי, בונה, אני לא יודע איך הייתי מתמודד עם זה לבד, עם כל הפרויקט הזה, זה היה בטח הרבה יותר, כאילו, מתסכל וקשה.
טוב, אני יכול לעשות כבר איזה מצגת כזה, הרצאה, של זוג אנימטורים, איך להסתדר בפגמר ביחד.
זה סיפור לפסטיבלים אירופאים, הם סאקרים של הדברים האלה.
אם אתם רוצים לראות לה...
איך היה התגובות בהגשה?
היו טובות, היו...
ממש אהבו.
כן, אני הייתי בלחץ מדי כדי לשמוע את זה, אבל הקלטתי מהצד, ואחר כך ראיתי שהן באמת היו טובות, והיה בסדר.
כן, היינו שם קצת כזה ביחד, אבל זה היה כיף. כאילו, כל כך הרבה זמן חיכינו לרגע הזה של סיים את התואר, כאילו, בכללי, את הרגע הזה, זה רגע מטורף לסוט הפרויקט גמר, ושהוא מאחוריך.
הגשת בזום?
לא.
לא, מה פתאום, בכיתה.
אוקיי, יופי, היו כאלה.
לא, בצלאל לא היה את האופציה, נראה לי.
באמת?
כן, בצלאל לא נתנו לנו את האופציה, הגענו, חיכו את זה לימים.
כאילו שידרו את זה בזום למי שלא, כי לא כולם יכלו להגיע, אבל היה מרצים, היה סגל של מרצים ואפילו כמה סטודנטים.
מעולה.
כן, חוויה טובה. עשינו זהו, זה הפרויקט, היה גם פוסטרים עם קישור ליוטיוב. משחק, סרט. זה הפרויקט.
לסיכום, איזה קשה זה בגמר.
וואו.
איזה קשה זה. מה זה?
וואו. והכי חשוב זה לא לתכנן את זה מלא זמן לפני. כי זה הכל, כל מה שאתה תתכנן ישתנה לך באותו הרגע.
כן.
לא, הרעיון הוא
לתת
לאנשים...
זה רק
סימסטר
אחד.
כן. מה?
כאילו, אצלנו בויצו אנשים עושים אנימציה שנה, לא...
הלוואי שהם נותנים לנו שנה, הלוואי. מה?
זה כיף, זה שנה.
זה נורא קשה לעשות אנימציה בחצי סמסטר, זה לחץ כאילו מטורף, מטורף.
מטורף. וגם הרע...
הייתה הקורונה ושהייתם הרבה בבית, זה כאילו בא לטובתכם בקטע הזה?
וואלה כן.
כן.
וואלה כן.
ויותר מעורות, פחות פיתויים, נראה לי קצת יותר לחץ כאילו...
רמת הפומו ירדה לאפס.
לא אכפת לך רק מדבר אחד בחיים שלך במשך חצי שנה או ארבעה חודשים, כמה זמן שזה לקח. פשוט היינו מרוכזים רק בזה, וגם אתה כאילו חי את זה, ואתה תקוע בבית עם העבודה, ואז הבית והעבודה זה הכל נהיה אחד, ואתה פשוט כאילו, יש לך מצפון אם אתה לא עובד, אתה תגיד, מה, יש, אין משהו אחר לעשות, איזה רע זה אם אני לא אעבוד עכשיו. אז עוד יותר אתה עובד, ואתה מוצא את זה עובד יותר מה שהיית עובד ברגיל. נראה לי רוב הפרויקטים אתגרו את עצמם יותר בגלל הקורונה. לפחות אצלנו הרגשתי את זה שהוא פרויקטים ממש גדולים.
אצלנו זה היה ככה בסרטים. היו פתאום 13 סרטים שבשנקר רון משם, תגיד גם, שיש לנו משהו כמו שניים, שלושה סרטים בסמסטר, ופתאום 13 סרטים. כאילו מאיפה זה בא? אני חושב שהתקופה הזאת היא בהחלט קטליזטור לפרויקטים מהסוג הזה. כאילו, נגיד, פתאום פחות פרויקטים מיתוגיים, שאנשים הולכים להדפיס דברים וטסטים וזה, ופתאום יותר פרויקטים דיגיטליים, פרויקטים שאתה עובד עם עצמך.
נכון.
גם בבצלאל היה הרבה סרטי אנימציה השנה, אני מסכימה.
לגמרי. מה שלא היה סרט היה משחק אנימציה, או... היו גם עבודות...
אנימציה זה גם הכי טוב, זה גם הכי טוב, כאילו. אין מה להגיד.
זה הכי טוב.
לגמרי.
אז מה העתיד של הסרטים שלכם? לאן הם מאוד התגלגלו?
אנחנו שלחנו לגרינפיס.
כן.
סקווה שיעלו את זה.
הם רוצים לפרסם את זה גלובלית, אבל זה... אמא של דניאל מרוקאית אמרה לנו לא להגיד. נגיד בכל זאת. ועכשיו... בהשראה של בן, אנחנו נשלח את זה כנראה גם לכמה...
חד משמעית, אתם חייבים, אתם חייבים, יש שם, יש הרבה, כאילו, זה נושא עכשיו שהוא מאוד חזק, כאילו, וגם, אני, כמו שרון אמרה, כאילו, שמצאתם דרך, כאילו, מה זה מגניבה, כאילו, באמת, בדיוק מה שרון אמרה, לא, לא תרחנית, כאילו.
אז כן, כן, רצינו שזה יהיה כזה, אנחנו לא, מה, אני, לא, לא באים ברן, כזה, תקבלו מזה את מה שתקבלו, אבל זה בדרך נעימה, מה שאני, זה מה שניסינו לעשות, לפחות.
זה עבד.
מה עם הסרט שלך? לאן הוא עוד עתיד להגיע?
אז שיגרתי אותו לפסטיבלים, עכשיו מחכים לתשובות. אני מאוד מאוד מקווה שאני אצליח להגיע לאיזשהו פסטיבל גדול, כמו NC, או זאת אומרת, זה הפנטזיה. מקווה. אין יותר מה לעשות, אין מה להוציא רנדר, כאילו אני סיימתי, זה הכיף גם, זה הכיף בלסיים סרט, אנשים כל הזמן אומרים, יו, מה אתה עושה סרט לפרויקט מר וזה, אבל ברגע שאני סיימתי, עכשיו כאילו עובד בשבילי, אני פשוט משגר אותו ומה שתופס תופס.
לגמרי.
צריך ללמוד ממנו קצת.
גם אנחנו עושים את זה.
כן, אבל טוב, הוא שולח...
כן, הוא יכול, אנחנו נדבר איתו. גרינפיס
זה גאוני. גרינפיס זה גאוני שלכם.
כשזה יצא, זה יהיה גאוני, עד כאן, אני לא רוצה סתם להתלהם.
ואיפה אתם רואים את עצמכם בעתיד, בתור עכשיו שסיימתם תואר ואתם מעצבים או אנימטורים, או איך שאתם לא מציגים את עצמכם בפני העולם, אז מה אתם רוצים לעשות שתהיו גדולים? בואו נעשה את זה אחד אחד. אז דניאל, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול?
וואי, את האמת שאני ממש אוהב את הפן הזה של, אהבתי את האנימציה ואת כל הרעיון של כאילו בכלל לגשת לנסות, אופה. וואי, התנתקתי?
כן, הנה.
אבל חזרת.
סגור. יש לי, זה באיזון דיגיטלי בטלפון, והוא כל פעם מנתק לי אפליקציות בשעה מסוימת, אחרי יותר מדי זמן שאני איתם. חייב לבטל את זה.
טוב.
אז זהו, אני מקווה, לא יודע, להיות עצמאי, לעבוד, וכאילו הייתי רוצה לעבוד במיזמים כאלה, של לא רק איכות הסביבה, אבל בכללי מעלים מודעות, ומנסים להתפרסם בצורה הזאת כל מיני... לדחוף אם זה עמותות, ואם זה דברים כאלה, אני אשמח.
אבל בתחום הוידאו?
כן, וידאו, עיצוב, כן, אבל בעיקר וידאו, כאילו, וכאילו קריאיטיב של וידאו. ואנימציה זה משהו שנפתח לי, ואני כאילו עוד עכשיו מנסה לפתח אותו אצלי. אז כאילו להמשיך לעבוד עליו. אבל אני אוהב את הוורסטיליות, שאתה יכול לעשות גם ככה וגם ככה, וגם סוף לייצר משהו אחד שהוא מורכב מכמה דברים.
כן, זה הכוח של תקשורת חזותית, בתכלס.
בדיוק. אז להתעסק בזה.
כי מה את רוצה לעשות אותי בגללה?
אני רוצה לעשות מלא כסף.
ילדים, משפחה.
אני רוצה, האמת עכשיו אני עובדת בפרילנס כמאיירת, אבל לא יודעת, אולי לעבוד קצת באיזה מקום שמחזיק מאיירים אין-אוס, זה מאוד נדיר, אבל אני מחזיקה אצבעות למצוא כזה מקום. נושא כאוב, ולהמשיך לעבוד בזה, לראות כאן זה לוקח אותי, אולי להמשיך עם להיות עצמאית, מה שיקח אותי רק להמשיך במקצוע הזה.
אנחנו אנשים זורמים.
לעבוד בזה.
האמת שבכל איזה 4 חודשים יש משרה של מאייר במקום כזה, איזה חברה, ואז כולם רצים, כזה... 100 תגובות, אבל יהיה בסדר, אנחנו עובדים על לקדם משרות למאיירים.
כן, זה גדול, זה גאוני.
עד אז תשארי פרילנס ותאיירי.
כן, עד אז, עד שתגיע המשרה, אני מחכה. אני שולחת בינתיים כמעצבת, לא זה רלוונטי, אבל אם יש איזה חברות שמחפשות מאיירים שאיכשהו שומעות את זה, אני פה.
בן, מה איתך?
אני יצאתי מהתואר הזה, כאילו עברתי בלבלה שלמה. כאילו כל שנה ניסיתי לעדכן את תיק עבודות, קורות חיים כזה, וכל פעם כאילו החלפתי את הכותרת, בהתחלה הייתי קורא עצמי גרפיק דיזיינר, כאילו עכשיו אני לא מעז אפילו.
אני שונאת המושג
הזה. מה זה?
אני שונאת המושג הזה.
וואי, לגמרי.
כן, אני חושב שעיצוב גרפי נמצא בכל דבר, וזה כלי, זאת אומרת, לפחות עבורי הוא משרת ככלי ולא כתכלית. אני רוצה לעשות סרטים, לייצר סרטים, אנימציה, ולקדם גם את התעשייה בארץ. אני חושב שנגיד המקרה של קים ודניאל, אני כבר קורא לך דניאל, זה אותה חברים.
בדוק.
אני חושב שהמקרה שהם תיארו פה זה תופעה שאני כל הזמן מדבר עליה בזמן האחרון, שיש פתאום נגישות לאנימציה, אפילו העניין של אייפד פרו, שפתאום הביא איזושהי נגישות למאיירים לאנימציה, פתאום זה לא כזה דבר מפחיד, לא צריך איזה ציוד ביג דיל בשבילו, וגם הצורך באנימציה עולה. כאילו, מה שפעם היו עושים איורים קטנים באתרים, אז היום הם גיפים קטנים. ואני רואה הרבה הרבה אנשים שצוללים לתוך העולם הזה של האנימציה, ואני מאוד מקווה להיות במקום הזה של התעשייה. להיות בתעשייה ולקדם אותה, וכאילו אני מאוד מאמין בה, וגם יש אנימטורים מדהימים בישראל, כאילו אני רואה כל שנה מתפוצץ לי המוח בתהפכות גמר. אז להיות שם.
טוב, מה יעל, מה את מאחלת לנו?
הרבה כסף. סיימתם תואר, כל הכבוד, איזה כיף.
אימאלה, וואו, איזה כיף. איזה כיף.
הייתי אומרת, תטוסו להודו, אבל אז אי אפשר.
אולי לדובאי.
אני עשיתי ריטריט בנהריה. עשיתי ריטריט בנהריה. אחלה מקום.
אני עכשיו, אני מטר מגבול לבנון פה, אצבע הגליל. כאילו, בטיול בצפון, כן. בינתיים נהנים מהארץ שלנו. לא יותר טוב מזה.
טוב, מה אתם מרגישים? אתם רוצים עוד להגיד דברים? מה קורה?
אני אגיד לכם תודה, תודה על הבמה, ותודה על העבודה שאתם עושים, אתם מדהימים, וזה שבכלל פניתם לפגמריסטים, בכלל, כאילו, זה לא פחות מעבודת קודש. אבל באמת, באמת, תודה, ובשבילי זה ענק.
וואי, גם בשבילנו, תודה רבה, זה מדהים.
זו פורמה שהיא מבורכת לחלוטין, בדרך כלל לא נותנים במה לדברים האלה, וזה ממש מרענן שפתאום יש במה לאיור, לאנימציה, לכל, כי זה...
ובארץ.
בארץ לא מפותח כל כך מרגיש לי מבחינה שיווקית שלו, אז ממש, תודה.
תמשיכו לעשות חייל.
גם אתם.
תרימו לנו.
תרים לכם.
זה יגדל, וגם יהיה מגזין, ויהיה מלא דברים מגניבים, אז תראו לחברים ולחברות שלכם.
תראו.
אז אני אסגור את זה, מישהו עוד רוצה להגיד משהו?
נראה לי שאנחנו בסדר.
נראה לי מיצינו.
לגמרי.
אז תודה לכל מי שנשאר, ואני אגיד תודה לרון לוין, יעל אופיר, קימור, דניאל בן מוחה, בן מולינה, ותודה באמת כל מי שנשאר עד עכשיו, או שמי שיצפה בהמשך ויאזין עכשיו בפודקאסט, מקשקש, פודקאסט שמדבר איור, והרבה זמן לא אמרתי, תעקבו אחרינו באינסטגרם ובספוטיפיי, והפייסבוק, כל דבר שאתם יכולים לעשות, לשתף, כדי באמת לשתף את הקהילה הזאת של המאיירים בארץ, האנימטורים, המעצבים, באמת שעוד אנשים יחשפו, כי באמת השאיפה שלי והצוות זה שאנחנו לא נהיה בועה, כאילו לפוצץ את הבועה הזאת, שעוד אנשים יחשפו, ובאמת אז גם יהיה ליותר מאיירים ומאיירות עבודה, בסופו של דבר, כי אנשים יעריכו את זה. אז זהו לערב, שיהיה אחלה סופש.
תודה לכולם.
ביי.
יאללה, ביי, ומלא תודה, היה כיף.
בהצלחה לכם.
תודה.
ביי.